שירו הקדש לנשמה, שרת עליה והצלחה למשפחת נפש. אז הגענו אתמול עמוד ב' להניחא למאן דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי. הגמרא אמרה ש החמץ שאדם מקבל ממישהו, חמץ של גוי, שאם יש עליו אחריות על החמץ הזה, והוא אחראי לשלם תמורתו, אם הוא יגנב או יאבד, אז הוא חייב לבאר אותו. וזה בכלל האיסור שלמדנו בברייתא של בל ייראה ובל יימצא. אומרת הגמרא על הדבר הזה, הניחא למאן דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי. יש מחלוקת תנאים בשאלה האם דבר הגורם לממון הוא כמו ממון. זה לא כמו הממון שלך, זה לא שלך, זה רק גורם לממון. זה גורם לתשלום. כן? אז לפיו, מובן אומר רש"י, מה שאמרנו שבגלל האחריות שיש לך, אחריות זה גורם לממון, אז זה אסור. אבל לפי מאן דאמר, אלא למאן דאמר, דבר הגורם לממון, לאו כממון דמי, זה לא נקרא כמו ממון הדבר הזה. אז מה יקרה למימר? מה הוא יגיד על הדבר הזה? הרי גם אם זה גורם לממון, הוא סובר שזה לא כממון. אז אם כן, למה במקרה כזה צריך לבאר אם יש לך אחריות? אומרת הגמרא, שאני אחא דאמר לא יימצא. זאת אומרת, פה זה משהו מיוחד. כי גם מי שסובר שדבר הגורם לממון זה לא כממון, פה יש ריבוי מיוחד של הפסוק שאומר לא יימצא. אז ריבינו בזה גם חמץ שהוא נמצא באחריותו. אז למרות שדבר הגורם לממון לאו כממון, אבל פה יש ריבוי לחמץ שנמצא באחריותו. איכא דאמרי, לשון אחרת הזה, אני חלמן דאמר דבר הגורם לממון לאו כממון דמי, איך זה מסתדר למאן דאמר זה? לא, היינו דאי צריך לא יימצא. לפי בדיוק סדרות הסיבה, כיוון שזה לאו כממון, צריך פסוק לכבות את זה במיוחד. אז, אבל למאן דאמר שכממון דמי, אז לא יימצא למה לי? למה צריך את הפסוק? אז אומרת הגמרא, לא יצטריך, כן צריך את זה. כיסלקא תחמינא, הואיל וכי תהדר בעיני אליו ברשות אקאי, כיוון שכשזה קיים, זה לא נאבד. אז זה חוזר כמות שהוא, זה לא ברשותי. יש לי חמץ שהוא, קיבלתי אותו, אבל אם הוא נשאר ולא נאבד, אני מחזיר אותו, אז זה לא שלי. אז זה רע, כי אני מחזיר אותו. אם זה יאבד, אז יפה, אם. אבל בפועל, אם זה לא יאבד, אני מחזיר אותו. אז, אליו, אז במקרה כזה הייתי אומר שזה לא נקרא ברשותי, כמה שלא נקרא פסוק, הלא יימצא, שלמרות זאת זה נקרא שזה ברשותך. בסדר, עד כאן לעניין הזה. אומרת הגמרא, באו מיני מרבה. שאלו את רבה שאלה כזאת. אנחנו יודעים שאחד מ-24 מתנות כהונה זה בכור. בכור זה אחד מהדברים שנותנים לכהן. ובשביל שיתחייב בבכור, אז צריך שהבהמה תהיה של ישראל. ואתם יודעים שהיום זה אחד, זה מה שעושים היום. מה עושים בעלי בהמות? עושים שותפות עם גוי, אז לגוי יש שותפות עם הישראל בבהמה, ואז אין לו בכורות, כי על בכור כתוב בהמתך, כן? ולי כל בכור בישראל כתוב, סליחה. אבל בישראל דווקא ולא גוי, אז לכן ככה מנטרלים את הבעיות של הבכור, כי אם זה בכור זה קצת, כן? אז זה קצת בעיה, כי צריך שהוא יהיה, הוא קדוש בבכורה, רק אם הוא פעל בו מומי, מותר לאכול אותו וכו'. אז הגמרא אומרת ככה, באו מיני מרבה, שאלו את רבה את השאלה, בהמת ארנונה חייבת בבכורה או אין חייבת בבכורה? ארנונה זה מס של המלך, מכאן הגיעה המילה ארנונה בעברית, נכון? ארנונה זה מילה בארמית, כן? זה, המלך לוקח מעשר עשירית מס מהבהמות. זה נקרא ארנונה פה בהקשר הזה. יש לזה עוד הקשרים של מיסים מסוימים. אז חייבת בבכורה או לא חייבת בבכורה? מה השאלה? השאלה היא כזאת. המלך, יש לו פה עשירית מהצון, יש לו פה עשירית. אז אומר בעצם שהוא שותף איתך בעשירית. אז זה גם חלק של גוי. אז יש צד להגיד שזה לא חייב בבכורה. כן? או שהיא לא, שהיא חייבת בבכורה, כי בפועל, כן, אז אתם אומרים, רש"י אומר, עדר זה שאיסורו של מלך בתוכו, חייבת בבכורה לתת לכהן הבכורות שלהם או לא, מה ספק, מה מסבירה. כל אחד, סליחה, הגמרא אומרת, כל אחד אמצי מסליק למזוזה, אם הוא יכול להגיד למלך, עזוב את הבהמה, בוא קח את הכסף. על מקרה כזה לא קמי בעיה, אני חייבת. ברור שהיא חייבת, כי בעצם אין לו שיבוד על הבהמה עצמה. יכול לסלק אותו בזה, כן, ובהמאות. אז לא תיבה אלן, אז יכול להיות שהוא ייתן לו מאות ולא בהמות. אבל, כי קמי בעיה לנכד, זה לא מצי מסלק לבזוזים. אין, יש לו, הוא לא יכול לסלק אותו בכסף, הוא, יש לו חלק מהצון. במקרה כזה מאי, מה הדין במקרה כזה? אמר לו, הוא פטורה. במקרה כזה פטורה, כי יש פה גוי שהוא, יש לו חלק בבהמה. הגמרא אומרת, ואתניא חייבת, אבל כתוב ברייתא מפורש שהיא חייבת. הוא אומר, זה אתם דמצי מסליק. חייבת, שהוא יכול לסלק אותו בזוזי. אז חייבת בבכורה. איכא דאמרי אמר רבא, בהמת ארנונה פטורה מן הבכורה. ואף אגב דמצי מסליק לי. למרות זאת, פטורה. למה? כמו שאמרנו. כי כל זמן שהוא לא סילק אותו, עדיין יש לו חלק בבהמה. יכול לסלק, בסדר, אבל בפועל הוא עוד לא סילק. עיסת ארנונה, עכשיו עושים לזה הקשר פה של למסכת פסחים. עיסת ארנונה זה עיסה של מס, גם כן. עיסה שהוא נותן עשירית ממנה במס של המלך, חייבת בחלה. ואף אגב, דלא מצי מסלק לי, מה הייתה מה? בהמה היית לקלה, עיסה לתלקלה. כן? אז בעיסת ארנונה, היא חייבת בחלה, למרות שבחלה כתוב אריסותיכם, כן? דווקא שלכם ולא של גוי. למה? מדי רבנן. כי אף אגב דלא מצי מסלק לי, היא חייבת. למה? הוא לא יכול לסלק אותו, יש פה, זה של גוי, חלק מזה של הגוי. לא. למה? מה הייתה? בהמה היית לקלה. הבהמה זה מפורסם שיש לגוי חלק. בעיסה לית לקלה, וכיוון שאין לזה קול, אז לכן מדי רבנן חייבו אותו בחלה כאן, למרות שיש לגוי כאילו חלק. ואז יוצא שאומר רש"י, רש"י אומר כאן, שמה שאמרנו לאל חייבת, כן? זה מדבר בעיסה. שבעיסה, לא משנה מה, חייבת. כן? בסדר. טוב.
אז לא הרב שבעיסה, אם אתה לא מפחיש, אז יש בעיה באכילה, זה יותר חמור. יש הרבה מה שאם אתה לא נותן את הבכור, אז זה לא רק ששאר הצאן, כאילו שאר הבהמות.
זה לא אוסר את כל שאר הבהמות. נכון, הבכור, נכון. כן, אבל כאן הגמרא מדגישה מצד הקול שיש לזה. שלבהמה יש קול שיש לו לגוי חלק, אז לפה אז תלוי מצי מסלק או לא מצי, אבל בעיסה אין קול, לכן גם כשמצי מסלק הוא חייב להפריש. טוב, תנו רבנה. נוכרי שנכנס לחצרו של ישראל בצקו בידו. באמצע הפסח הוא נכנס חיים בצק. אם האישה תראה, תקבל דום לב. הוא עובר שם עם פיתה בתוך הזה, וואו. מה עושים? אין זקוק לבאר. זה שלא. שיוכל לו לבריאות, את הפיתה שלו, הגוי הזה.
לא יותר נוחי.
אז אין זקוק לבאר, הפקידו אצלו, אבל אתה יכול לשמור לי את זה? הוא זקוק לבאר. ייחד לו בית, אין זקוק לבאר. אם אמר לו, שים את זה פה, זה שלך המקום הזה לגוי, אז אין זקוק לבאר, שנאמר לא יימצא. מה הפשט? מה יקאמר? אמר הפאפה, הרי שקאי. ואחי כאמר, הפקידו אצלו זקוק לבאר, למה? וכתוב, לא יימצא. אמרנו, לא יימצא זה איסור, זה לא יותר. רבי שאמר, לא, לעולם הסייפה קאי. ואחי כאמר, ייחד לו בית, אין זקוק לבאר, למה? כי כתוב, לא יימצא בבתיכם. וכאן, שהוא ייחד לו בית, זה לא שלו. איל עבדי דהו, דנוכי כי כמאיל לבית הדנפשי כמאיל. הוא הכניס לבית שלו, כי הוא הזכיר לו בית. אומרת הגמרא, מה, לממרא דשכירות קניין? אז מה, כאן אתה אומר ששכירות זה קניין של המקום לסוחר? והתנן במקום, במשנה במסכת עבודה זרה כתוב, אף במקום שאמרו להזכיר, גם במקום שהתירו להזכיר בית לעובד כוכבים, לא לבית דירה, כן, זה לא לבית דירה שיגור שם, אמרו. למה? מפני שמכניסים לתוכו עבודת אלילים, גילולים. כתוב לא תביא תועבה אל ביתך. אז אסור להזכיר לו לבית דירה, כי זה להביא תועבה אל ביתך, הוא מכניס שם עבודת גילולים. אלא, כן, וישר כדעתך לשכירות קניה, אם אתה אומר ששכירות קונה, כי קמאי לבית דנפשי קמאי. אז השכירות קנתה, זה של הגוי, הוא מכניס לבית של הגוי, מה, זה לא עניין שלי. הזכרתי לו, זה שלו. אומרת הגמרא שאני יחד, דאפ כקרא בלשון לא יימצא. מי שמצוי בידך, יצא זה שאין מצוי בידך. זאת אומרת, באמת שכירות לא קונה. ולכן אסור להזכיר לבית דירה. כי אז זה נחשב בבית שלך. אבל פה אם הוא ייחד לו בית, והזכיר לו את זה, אז זה מותר, למה? כי התורה אמרה לא יימצא. זה דווקא מה שמצוי בידך, ולא מה שלא מצוי בידך. אמר רב יהודה אמר רב, תראו מה קורה, בן אדם מוצא חמץ בביתו ביום טוב. באמצע פסח, היהודי מוצא שם איזה חתיכת פיתה. אוי ואבוי, מה עושים? עכשיו, מה השאלה? אז רש"י אומר, הגמרא אומרת, זה כופה עליו את הכלי. רש"י אומר, דא לא חזי לטלטולי ואפוקי. הוא לא יכול להוציא את זה החוצה. למה? זה מוקצה. אבל בא להיראה. הוא עובר על בל יראה ובל יימצא. לא, הוא ביטל אותו. כן. אלא מה? למה צריך לכפות עליו כלי? שלא בטעות, יהיה מישהו יכול לאכול את זה. אז בל יראה ובל יימצא, הוא לא עובר, הוא ביטל. להוציא אותו בידיים אסור, זה מוקצה. אז מה עושים? אתה סוגר, סוגר אותו, שלא יראו אותו, שיהיה מכוסה, שלא ייגעו בו. ביטול כלי מהיכנו? לא. כי פה, ביטול כלי מהיכנו שראינו בגמרא בשבת, שאלה טובה. ודף מם, זה כשאתה שם את הכלי למטה, ואז המוקצה נמצא עליו, ונטרלת אותו, פה אתה כופה. אתה רק לקחת את הכלי עוד פעם, אין עליו מוקצה. זה רק...
אז אתה לא יכול לקחת אותו, אחר כך.
את הכלי.
אתה לא יכול לקחת את הכלי ביום טוב או בשבת.
אתה יכול, שים כלי אחר. לא נטרלת את הכלי משימוש. כן.
משימוש של המקורי, כן. אם זה שיח שהפכת
על החמץ. לא נטרלת אותו מהשימוש. בביטול כלי מהיכנו, זה שמתי כלי תחת הדלף שראינו. עכשיו יש על זה מוקצה, עכשיו הכלי נוטרל, זה דונה דבונה. פה לא ניטרלתי אותו, שם אותו מלמעלה, אני יכול לבוא אחר כך לשים עליו משהו אחר, סתם קליפה של אבטיח. משהו אחר כאילו, כי זה לא נמצא עליו. כן. אז כופה עליו את הכלי, אמר רבא, אם של הקדשו, אינו צריך. אם זה חמץ של הקדש, אתה לא צריך לפות עליו את הכלי. מה איתה מה? מבדל בדין המיני. הקדש של הקדש, גם כל השנה אף אחד לא נוגע. של הקדש, איסור. ואמר רב יהודה, אמר רב, חמצו של נוכרי עושה לו מחיצה 10 טפחים. מדובר כאן בחמץ של נוכרי בפשטות שרש"י אומר כאן, המופקד אצלו ולא קיבל עליו אחריות. מה עושים? תשים לו מחיצת 10. שזה לא יהיה נגיש. החמץ של הגוי שנמצא אצלך בבית. אז עושה לו מחיצה 10 טפחים. משום הכר, ואם של הקדש, לא צריך. מה הייתה? מה? מבדל בדילי אין שמיני אנשים בדלים, מחמץ של הקדש. לא נוגעים בזה כל השנה, קל וחומר, זה גם לא בפסח. אמר רב יהודה, אמר רב, המפרש, האדם שמפרש בדרך, פורש ממקום מישהו, היוצא בשיירה, בן אדם החליט לעשות, לטוס לפני פסח, לסגור את זה ולטוס, להתראות. מה? אמרתי דובאי, כן. אז מה הדין במקרה כזה? אין זקוק לבאר. קודם 30 יום זקוק לבאר. אין זקוק לבאר, סליחה. אם זה לפני 30 יום לפני פסח, שאז מתחילים לדרוש ברכות פסח, לפני 30 יום, לא זקוק לבאר. אם זה תוך 30 יום, זקוק לבאר. כבר חל עליו חובת פסח, תוך 30 יום, טוב, זקוק לבאר. אמר רביי, מה שאמרנו, עד אמר תוך 30 יום זקוק לבאר, לא אמרן יש דעתו לחזור. בימי פסח. אבל אם אין דעתו לחזור, בן אדם סגר את הבית ולהתראות, אז גם בתוך 30 יום לא זכו לבאר. סגר, להתראות. אמר לרבה, מה פתאום? אם דעתו לחזור, אז אפילו מראש השנה נמי. בן אדם בראש השנה נוסע, אבל דעתו לחזור בימי פסח, תבאר, תחזור וזה יהיה לך חמץ שמה. אתה צריך מראש השנה לבאר. אלא אמר רבה, עד אמרת קודם 30 יום אין זקוק לבאר, זה לא אמרה שאין דעתו לחזור. קודם 30 יום לא זקוק, זה כשאין דעתו לחזור. אבל אם דעתו לחזור, אפילו מראש השנה זקוק לבאר. כן? ואז דרבה לטעמי, רבה הולך כאן לשיטתו. דאמר רבה, העושה ביתו אוצר, קודם 30 יום, אוצר זה אומר, יש לו חמץ איפשהו במחסן, אבל הוא מעמיס שם עוד מלא תבואה ומלא איזה, קובר אותו כאילו, את החמץ. שם עליו מלא דברים שהוא לא יכול לתת אותו. אז אם זה תוך 30 יום, זקוק לבאר, הוא קודם כל צריך לנקות את החמץ ואז לעשות אוצר. אבל אם זה קודם 30 יום, אז... עכשיו אתה צריך קודם 30 יום אין זקוק לבאר, תוך 30 יום זקוק לבאר. אם זה קודם 30 יום לא זקוק. אם זה בתוך 30 יום זקוק. וקודם 30 נמי, שאמרנו שאין זקוק, לא אמרה לה שאין דעתו לפנותו. אבל אם דעתו לפנותו, בפסח, אז אפילו קודם 30 יום, נמי זקוק לבאר, פתאום באמצע פסח גם זה, פתאום יתגלה לך פה חמץ. אל תגיע למצב שיש חמץ בפסח. זה מותר עליך כל השנה כולה, הדבר הזה. כן? טוב. אומרת הגמרא, אנה 30 יום, מה יביא דתיו? מה זה ה-30 יום האלה? 30 יום לפני פסח, יותר מ-30 יום לפני פסח. מי קבע את הנקודת זמן הזאת של 30 יום? אומרת הגמרא, כדתניא, שואלים ודורשים בהלכות פסח, קודם לפסח, 30 יום. בעצם כשאתה דורש בהלכות, זה אומר שזה הזמן שבו אתה מוטל עליך לעסוק בזה, זה בתודעה שלך, זה החיוב. זה לימוד. למדנו את זה עם פסוקים. שואלים ודורשים קודם פסח בהלכות פסח 30 יום, רשב"א גומר שתי שבתות, שבועיים רשב"א גומר. מה הייתה עמד את תנא קמא? איך הוא הגיע ל-30 יום? הנה הגמרא מסבירה. שהרי משה עומד בפסח ראשון, משה רבנו עומד בפסח ראשון, ומזהיר את ישראל על פסח שני, שנאמר ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. ואז כתוב אחר כך, וכתיב ויהי אנשים אשר היו צמים לנפש אדם, ו... לא יכלו לעשות את הפסח, והם באו ואמרו למשה למה אני גרה, ואז הוא לימד אותם ללכות פסח שני. אז כל זה, משה רבנו מלמד את ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, והוא עומד בפסח ראשון, כלומר בי"ד ניסן, והוא מצווה על י"ד אייר, פסח שני. חודש לפני הוא אומר ללכות פסח. למדנו מכאן, ששואלים ודורשים קודם הפסח, הוא ללכות את הפסח קודם הפסח 30 יום. וכן, ורבן שמעון גמליאל שמע שבועיים איך הוא ילמד את זה, אמר לך, היידי דאיירי במלכה בפסחא, מה עסיק לכל מיני בפסחא? משה רבנו עסק בהלכות פסח, כבר דיבר על פסח, אז יאללה, כבר אמר את כל ענייני פסח, זה לא כי יש עניין דווקא 30 יום לפני. הוא כבר עסק בהלכות פסח, אז כבר אמר את כל ההלכות. בסדר.
הלכות פסח של פסח שני יותר קצרות מפסח
ראשון. הרבה יותר קצרות, כן. אתה אומר כן, אם 30 יום אז אולי יותר מזה, טוב, אולי, אבל די אלה בא מן הדין להיות כנידון, זה, אין לנו מקור יותר מזה אז נשאר לנו אותו דבר.
שלא יזלזל בפורים.
שלא מה?
יזלזל בפורים, כי אם זה יותר מ-30 יום אז אתה תלמד ללכות פסח לפני שתלמד ללכות פורים. כן, רגילה וזה.
אבל למשקפיים הדאורייתאיות אין פורים בכלל.
כן,
נכון. כן. לראש לפני 30 יום זה אומר שהחכמים צריך ללמוד לפני, להיות מוכן ב-30 יום, לראש.
נכון, נכון, כן. אז מסיק, אז מה הייתה מדי רשב"ג? בסדר, אמרת למה אתה תקום את הנקם, אבל מה הסיבה, מה הסברת רשב"ג? שהרי משה עומד בראש חודש ומזהיר על הפסח, שנאמר חודש הזה לכם ראש חודשים, זה ראש חודש ניסן, ועל זה כתיב, דברו אל כל בני ישראל אמור, באסור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית. בראש חודש, הוא מצווה על פסח, זה שבועיים לפני. זה לא בדיוק שבועיים, פחות משבועיים, הוא מצווה אותם על יוד. בעשור לחודש, זה 10 ימים. בסדר, זו שאלה, הגמרא אומרת, ממה ידבר אשר חכה, יש לה שאלה אחרת, זה גם ככה, היא דוחה את זה. דימה בארבע די ארחאו, או בחמישה די ארחאו. זאת אומרת, מי אמר שזה היה בראש חודש? כתוב, החודש זה לכם ראש חודשים, וזה בסדר. אולי זה היה בדלת, הדבר הזה נאמר. החודש הזה ניסן, הוא ראש החודשים, בסדר, מי אמר שזה ראש חודש? אלא אמר רבא, בר שימי משמי דרבינה, מאחה, וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית בחודש הראשון. אז פה מדובר בשנה השנית בחודש הראשון. וכתיב יעשו בני ישראל את הפסח במועדו. כתוב וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית בחודש הראשון, ואז יעשו את הפסח. כלומר מתחנם, אם מה ידבר ישירך? מי אמר שזה בראש חודש? אולי זה בעיה. אחר כך דילמה בארבעה או בחמישה בערך. קאי, אמרו לכם ביצחק, אתיה מדבר מדבר, זה גזירה שווה. כתיב אחר במדבר סיני, כתיב אתה מדבר שם השם, מדבר סיני, באוהל מועד באחד החודש השני. אז הפסוק הראשון של במדבר סיני, כתוב שם בספר דברים, בספר במדבר, סליחה, זה כתוב בראש חודש. וכד וידבר השם למשה במדבר סיני בוער באחד, סליחה, זה בראש חודש, ואחד לחודש השני. זה הפסוק הזה. אז באחד לחודש השני, מה להלן בראש חודש? כמו שבפרשת הפקודים, במדבר, זה באחד לחודש השני. אף כאן, בפרשת הפסח, זה שכתוב במדבר, זה בראש חודש. אז ראש חודש עד פסח, שבועיים. הגמרא אומרת, ואני אכתוב ברישה לחודש, עכשיו נקודה, סימפו נקודה, עכשיו הגמרא עוברת סתם לדון בסדר של הפסוקים שם. לכתוב ברשע דחודש ראשון. סתם מבחינת הסדר, קודם כל התורה אתה צריכה לכתוב את פרשת הפסח שהיא נאמרה בחודש הראשון, והדר נכתוב בחודש שני. אחר כך תכתוב את פרשת, קודם כל פרשת בעלותך הייתה צריכה להיות כתובה, ואחר כך פרשת במדבר, שפרשת במדבר בפרשת הפקודים, שם נאמר בחודש השני. מבחינה סיסטמטית זה הסדר. קודם בעלותך, ששם נאמר פסח, שזה נאמר בחודש הראשון אמרנו, אחר כך, במדבר, שזה נאמר בחודש השני. מבחינת סדר השנה, זה אמור להיות אחר. למה התורה היא... לא. ניסן אייר. לא, ניסן אייר. חודש הראשון זה... לא, שנה שלית. הכל בשנה השלית. אומרת הגמרא, אמר רב מנשה בר תחליף לפני די רב, זאת אומרת אין מוגדר מאוחר בתורה. התורה לא כתובה בסדר סיסטמטי. כלומר, היא כתובה בסדר מאוד סיסטמטי, אבל לא לפי סדר הזמנים.
כרונולוגי.
כרונולוגי, סליחה. לא בסדר כרונולוגי של הזמנים, אלא בסדר לוגי אחר. מבחינה, מבנה מסוים, אבל לא במבנה של הזמן, זה לא הנקודה פה. אמר הפאפה לא אמרה אלא בתרי ענייני. משהו לאין מוקדם ומאוחר בתורה, זה לא, לא, לא אמרנו את זה, אלא בשני עניינים. אבל באחד עניינה, אם זה נאמר בעניין אחד, מה ידי מוקדם מוקדם, ומה ידי מאוחר מאוחר. שם זה כן, בעניין אחד, בפרשה אחת, מה שמוקדם מוקדם, מה שמאוחר, לא משחקים בתוך זה. הגמרא אומרת, דהי לא תימא אחי, אם לא תגיד כמו שאני אומרת עכשיו, אז הסתבכנו, למה? כי כלל ופרט, יש לנו כלל בי"ג במידות שהתורה נדרשת בהם, כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. דין מה פרט וכלל הוא, אולי הסדר הוא הפוך, זה פרט וכלל, זה לא כלל ופרט. אם אתה אומר שאין מוקדם מאוחר, אז אולי נאמר קודם כל פרט, אחר כך כלל, נאמר זה כמו שזה כתוב כלל ופרט. מאבד את כל האפשרות ללמוד את הלימודים האלה. ותו, עוד ראה לזה, פרט וכלל. הדין הוא בפרט וכלל, נעשה כלל מוסף, מוסיף כאילו לפרט. דין מה כלל ופרט, אולי שם זה כלל ופרט ולא פרט וכלל. אז הגמרא אומרת, לפי הראיות שלך, אז אפילו בתרי ענייני נמי. פרט וכלל זה גם בשני עניינים, גם בשתי פרשיות. אנחנו צריכים להגיד שגם בשתי פרשיות יש מוקדם מאוחר, כי אם לא, אז איך תגיד פרט וכלל ב... בשתי פרשיות. אומרת הגמרא, אני חלה מאן דאמר, כלל ופרט המרוחקים זה מזה, אין דנים אותו בכלל ופרט. אם זה רחוק, אז כבר לא נידון בכלל ופרט. אז מובן. אלא למאן דאמר, דנים אותו בכלל ופרט. איך הרי אתה אומר שבשתי פרשיות אין מוקדם ומאוחר בתורה? אז אולי זה הפוך, כמו ששאלנו. הגמרא אומרת, אפילו למאן דאמר, דנים, אנא מילי בחד עניינה, אבל בתרי ענייני אין דנים. זאת אומרת, גם מי שאומר שדנים, כלל ופרט שמרוחקים, זה נכון. רק כשהם כתובים בעניין אחד, מרוחקים אבל בעניין אחד, בנושא אחד. אבל אם זה לא בנושא אחד, אז לא דנים אותם בכלל ופרט. כן. בסדר, אז מה שרב אמר שאין מוקדם ומאוחר בתורה, זה בשני עניינים שונים. אבל בעניין אחד, כמו שאמרנו, יש מוקדם ומאוחר בתורה. בסדר. טוב. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, הבודק צריך שיבטל. הנה הגענו פה פעם ראשונה לענייני ביטול חמץ. כל הזמן דיברנו על זה באוויר, כבר ברש"י ותוספות הראשונים של המסכת דיברנו על הנקודה הזאת, שיש ביטול חמץ, תוספות הקשה על רש"י, אז למה אתה אומר שהבדיקה משום בעלי ראיו ואני מצא? הבודק צריך שיבטל. אתם זוכרים שאמרנו אז, שרש"י סובר שהבדיקה של המשנה היא משום בעלי ראיו ואני מצא, כי הוא סובר שמה שכתוב כאן בגמרא עכשיו, אמר רב יהודה, אמר הבודק צריך שיבטל, זה תקנה מאוחרת. בזמן המשנה לא הייתה את התקנה הזאת. אם בדקת, בדקת, זהו. אבל אולי אין לך חמץ. נו, אז מה אם אולי? התורה סומכת על חזקות. בדקת את החסה, היא נקייה, תאכל, הבריאות. אולי יש תולעים שלא ראית. התורה סומכת על חזקות. זה חזקת נקי, בדקת, בסדר. התורה סומכת על חזקות. ככה רש"י הבין את המשנה, שהמשנה היא ב-level שעוד לא... אין את התקנה הזאת עדיין. ופה הגמרא אומרת את התקנה, לפי תוספות זו תקנה שהייתה גם בזמן המשנה. הבודק צריך שיבטל. כן? הגמרא אומרת, למה? למה לבטא? בדקת את החמץ? למה אתה אובססיבי? למה אתה בלחץ? בדקת, אין חמץ, נכון? אין, נקודה. תירגע, תנשום. למה צריך לבטל? ביטול זה כיסוי כזה, זה ביטוח כזה. אין, גם אם אני אמצא, ביטלתי אותו כבר. נכון, למה? בדקת, הכל טוב. הנה, מה משום פירורים, מה תגיד, פירורים אולי נמצאים בתוך הבית פירורים? לא חשיבה, פירורים לא חשיבה, זה לא משהו שחשוב. זאת אומרת, הגמרא עומד כאן בידיעה, שגם בלי ביטול, רק מצד הבדיקה, פירורים בבית, זה לא עוברים על זה כלום, זה לא כלום. זה לא משהו חשוב. אתה רואה אנשים נכין לפסח עם קיסמים, עוברים שם בארון בין המדף לבין הזה, הם צריכים את זה. תרגעו. הגמרא עומד כאן מפורש, שפירורים זה דבר לא חשוב. מכאן למדו, חלק גדול מהפוסקים, שאין חובה לנקות ספרים לפסח. ספרים שאתה אוכל איתם, שאתה לומד אותם בשלוחה, זה יכול להיות שיפול לך פירור לאכול לא. אבל אם בא לי רעב ואני מצא, מה, להתחיל לעבור דף, אולי נשאר פה איזה פירור מאיזה הוגיה שאכלת. פירורים לא חשיבים. זה הגמרא אומרת כאן. וחיתי מה? כיוון דמינטר לאגב בית, מה תגיד? זה נשמר לו אגב הבית שלו, זה שמור. אז זה חשיב, לכן זה נחשב, כי זה שמור אגב הבית. זה לא נכון. והתניה, כתוב בתוספת סופי תאנים, זה תאנים שנשארו בסוף. תאנים הרי מתבשלות כזה בשלבים. אז הסוף של התאנים, הן לא חשובות בעיני אדם, ומשמר שדה מפני ענבים. כלומר, הוא משמר את השדה לא בגלל התאנים שיש פה, אלא כי יש לו פה ענבים. וכן, סופי ענבים, ומשמר שדה מפני מקשות ומפני מדלעות, בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, על הסופים האלה, אסורים משום גזל וחרים מעשר, אבל בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהם, מותרים משום גדל, פטורים מן המעשר. אבל הם משמרים אגב השדה, שהוא שומר על משהו אחר, אז מה אם הוא לא מקפיד? רואים שכשלא מקפידים, זה הפקר. נקודה. אבל למרות שזה אגב השדה, הוא שומר את זה אגב דבר אחר. אותו דבר פה. הפירורים משמרים אגב דברים אחרים שאדם שומר בבית. זה לא הופך אותם להיות חשובים ולהיות בעלי משמעות. אז נשארנו בשאלה. למה צריך לעשות ביטול חמץ? עונה הגמרא. אמר רבא, גזירה שמא ימצא גלוסקה. יפה, ודעתי ילווה. סתם, הוא פתאום... כן?
למדנו אתמול שאדם יכול לבוא ולהחזיק את החמץ שלנו.
כן, אם זה לא באחריותו.
אז למה לא חושבים שהוא פתאום יכול לבוא ולאכול את החמץ שלנו?
אז אמרנו בעמוד א', שעושים מחיצה, את השרה. בשביל זה מספיק. זה לא שלך, למה שתבוא לאכול? טוב, שמים מחיצת עשרה כדי שזה לא יהיה בתוך התוואי שלך. מה?
אז גם פה אפשר לפתור את הבעיה הזו ולעשות.
זה
שלא מחיצה. לא הבנתי. אתה אומר, מה יעזור שהוא יעשה מחיצה, אבל זה, הוא עובר בעל עירה ובעל ימצא. זה שלא.
אבל הוא מבטל את זה.
לא, פה מדובר בלי ביטול. לולא ביטול הוא יבוא לעבור. לכן אני אומרת, פה צריך ביטול. למה? שמא ימצא את גלוסקה יפה, ואז דעתו עליה. אז אפילו שנייה אחת...
אה? והוא ביטל את זה.
אם הוא ביטל, זהו.
הוא עושה את זה, אז הוא יכול עדיין
לאכול את זה? לא, פתאום. לאכול ודאי שלא, אבל הוא לא יעבור בעל עירה ובעל ימצא יותר. שאלה מתי הוא יעבור. אם הוא ביטל, זהו. זה לא שלו. הוא לא עובר בעל עירה ובעל ימצא. מצא גלוסקה, זה לא שלו. אבל אם הוא לא ביטל...
אבל אם הוא יעצור אותו...
אז אם, ושוב, אם הוא לא ביטל, הוא עושה רק בדיקה. אין ביטול. הוא בוצא גלוסקה, מיד הוא לוקח, שורף אותה, גם לא עובר, אם הוא מיד עושה את זה. אבל אם הוא לא מיד יעשה, אם שנייה אחת הוא יחשוב להגיד, וואי, זה נחמד, אולי נשמור את זה, עובר. אבל אם הוא ביטל, לא עובר. הוא כיסה את הבעיה הזאת, כן.
אם הוא ביטל, הוא מצא את הגלוסקה,
ואומר,
אני רוצה לשמור אותה.
איך? אם הוא ביטל?
הוא ביטל, מצא את
הגלוסקה
באמצע פסח, ואומר, אני רוצה לשמור אותה.
זה לא משנה.
אז צריך להיות
שלא
מבטל באמצע פסח.
לא, לא יכול לחזור מהביטול. אז של
מי זה?
אחרי פסח. זה נשאר הפקר.
אחרי פסח זה חוזר לבכם?
או שהוא יכול שהוא כאילו מבטל את הביטול, אתה אומר, זה יכול להיות. אבל זה כשהוא חושב בעדיה. פה דעתי ילווה הכוונה, שנייה אחת אפילו הוא מחכה. אתה אומר, סליחה, כלום.
לא, אתה בדיוק, הוא מבטל, הוא מבטל לעולם, הוא צריך לבטל את הביטול, או זה אוטומטי חוזר
לבכם? זה חוזר, הביטול עובד רק בפסח. כמו שנראה
בהמשך. אבל הוא לא צריך לחשוב, הוא אומר, בסדר, הוא
מבטל. אבל חמץ שעבר לפסח איסור דרבנן. חמץ שעבר לפסח איסור דרבנן, כן. אבל חמץ מבוטל שעבר עליו הפסח, אולי גם אין דרבנן.
אז הביטול זה...
זה לא קסם, אבל לא, זה לא קסם, ברור שזה לא קסם ביטול. אם ביטלת ויש חמץ, זה בעיה.
לא, אחרי פסח, מה קורה?
אחרי פסח. בעיקרון חמץ של הפסח אסור מדרבנן, כמו שתכף נראה.
אם ביטלת ומצאת.
מדאורייתא זה 100, מדאורייתא 100%, כן, מדאורייתא. אז הגמרא אומרת, וכי משכחת ללבטלה, למה אתה מראש צריך להיכנס ללחץ וזה? בוא, כשתמצא את זה, תבטל. אומרת הגמרא, דין המשכחת ללבטר איסורה, תראו. הוא יכול להיות שהוא ימצא את זה אחרי זמן האיסור, ואז לא ברשותה, ברשותי קיימה, ולא מציא מבטל. ביטול זה משהו שאפשרי רק לפני זמן איסור של פסח. מהרגע שנכנס פסח, אין דבר כזה ביטול. לא מועיל. למה? דאמר רבי אלעזר, שני דברים אינם ברשותו של האדם, והסענה כתוב כאילו הם ברשותו. ואלו הם, לעניין לעבור עליהם כאילו. בור שברשות הרבים, זה לא שלך הבור הזה, זה שלי ממונית, זה לא שלי. אבל זה כמו שלך, לעניין זה שאתה חייב עליו ומישהו ייפול בבור הזה. וחמץ משש שעות הוא למעלה, שמהדין זה בכלל לא ממונו, כי זה איסורי הנאה. אבל אם לא ביטלת, זה נחשב כשלך, לעניין זה שאתה עובר על זה בא להיראה. אז כיוון שזה לא ברשותך, אז לכן אתה לא יכול לבטל, אתה יכול לבטל רק את מה שברשותך. בוא נעצור פה, וניבט לבחמש וניבט לבשית, בסדר. ברוך אדוני לעולם, תודה רבה.